סימן תפיים ב' סעיף י' א'. אומר כן, יש לנו כמה הלכות, לדעתי כאן למדנו אותם, בואו נחזור על הלכות הללו בזריזות, אני חושב שבשנים קודמות למדנו אותן. אם כן, אומר השולחן ערוך, ממש נקרא את השולחן ערוך בזריזות. אומר השולחן ערוך בסעיף י"א, מצווה לסימן תפיים ב' סעיף י"א, מצווה לחזור אחר יין אדום, אם אין הלבן משובח ממנו. השאלה היא למה? יש מחלוקת כללית, אם אתם זוכרים, במסכת בבא בתרא, בדף צדי ד' כנראה, האם יין לבן הוא בכלל כשר? שם בגמרא כתוב שיין לבן הוא פסול לקידוש ופסול לנצחים, אבל בדרך כלל הראשונים אומרים שדובר על יין מאוד לבן, לא יין שלנו, כלומר יין שהוא נאמר חיוור כמו מים. להלכה שחנוך פסק בהלכות קידוש יין לבן הוא כשר, אבל הוא פחות משובח מאשר יין אדום, ולכן עדיף, יש להעדיף יין אדום, אלא אם כן היין הלבן הוא ממש ממש משובח. זה גם כתוב כאן, שהעין אדום עדיף. אבל יש עוד טעם, שאומר פה המשנה ברורה, שאנחנו רוצים שארבע כוסות יהיו זכר לדם. ולכן יש עוד עניין שהיין האדום הוא משובח. תראו במשנה ברורה דבר מאוד מעניין. סעיף קטן המתחת, יין אדום, דכתיב, אל תראי יין כי יתאדם, אל מדעי הדמימות, מעלה וחשיבות. ועוד זכר לאדם שהפרוש של בני ישראל, ובמקומות שמצויים הגויים להעליל לילות שקרים, נמנעים מלקח יין אדום. וסיפר לי... כן. זה, אנחנו לא מכירים את זה. בארצות האסלאם זה לא היה מצוי, אבל בארצות שהנוצרים שלטו זה היה מאוד מצוי. סיפר לי אב בית הדין שלי, הרב קץ, על הסבא שלו, שהיה רב של העיר השנייה בגודלה בהונגריה. שבליל הסדר, אני אגיד לכם איך זה היה, מישהו שאל אותנו שלה בבית הדין שהוא מזמין גוי לליל הסדר תהליך הגיור, אז אמרתי לו שזה אסור, משנה מפורשת שאסור, כי ביום טוב מותר לבשל, אבל לצורך גוי אסור לבשל, כי כתוב אך אשר יעשה לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, לצורך גוי אסור לבשל, והצעה שיש חשש שם האדם יבשל בשביל גוי, אפילו גם שמערבה בשבילו, לכן אסור להזמין גוי בחגים, בשבת מותר, כי גם לעצמנו אסור לבשל, אסור להזמין גוי בחגים. לא רק על פי הקבלה, יש גם דברים על פי הקבלה, שגוי לא יהיה בסוכה, שגוי לא יאכל מצה, זה גם, אבל גם על פי הנגלה. אז אמר הרב קץ, מה זאת אומרת? אבל את הסבא שלי היו כל השכנים בהונגריה באים לסדר, ואז שאלתי אותו אבל למה, אז הוא אומר ככה, שהוא היה מזמין את כל השכנים הגויים שלו לסדר, יושבים עם בני השולחן עד סוף המגיד, ואז הוא נותן להם מהמצה ומהאוכל ומשלח אותם, שיראו שאין דם במצות. זה לא יומן, אתה שומע? שאין דם במצות. שהחג הזה של פסח זה חג בלי שהיהודים שוחטים אף ילד נוצרי. טוב, אז אמרתי לו שזה פיקוח נפש, אז הוא יתיר את זה, כי זה, הוא ראה בזה פיקוח נפש, יש עלילות על היהודים. זה סיפור מדהים. כל שנה, כל השכנים הגויים היו יושבים איתם בליל הסדר, וקוראים איתם את האגדה, עד המגיד, מקבלים מצות והולכים. סעיף י' ב'.
למה קצת זכר? שהרוך הראש
אוכל
בני ישראל,
אני צריך לזכור אותו. זה אנחנו רואים גם בחרוסת, הרי שהגמרא אומרת שאת החרוסת צריך להוסיף יין שזכר גם לזה. אז עבדים היינו, זה צריך לזכור גם את גם את הצרה ומתוך כך את הגאולה.
אי אפשר לברר אותו אמיתי על העין השני.
שמואל שואל שאלה, האם אפשר לברך הטוב והמטיב על הכוס השנייה?
רביעי.
ויש פה, כן, אז ככה, לדעת, זה לפי מנהג האשכנזים, הרי מברכים בורא פרי גפן על כל כוס. אז כשמברכים בורא פרי גפן על כל כוס, אי אפשר לברך הטוב והמיטיב. הטוב והמיטיב זה ברכה אחרת, אבל לפי מנהג הספרדים. לפי מנהג הספרדים, כשמברכים רק על כוס ראשונה ושלישית בורא פרי גפן, ועל שנייה ורביעית לא מברכים, אז השאלה היא, אם הביאו לך לכוס השנייה יין אחר, האם אתה יכול לברך עליו הטוב והמיטיב? זה בדרך כלל לא מצוי, אבל שבדרך כלל אתה יודע שיביאו לך עינות, דעתך על העינות. אבל מה קורה אם הביאו לך, אתה מבין שמואל, אתה שומע, זה לא מצב שבשגרה, אם הביאו לך, אז אני כרגע ברח לי, אבל אני זוכר שיש איזה דיון ונראה לי לכאורה שאפשר לך טוב אמיתי, אבל אני לא סגור על זה כרגע. האם זה נראה כמוסיף על הכוסות? אני חושב שאפשר לך טוב אמיתי, אבל זה לא כל כך מציאותי. לא כל כך מציאותי. מה, הוא ישלוף לך פתאום את הבקבוק באמצע הסדר? לא כך מציאותי, אני חושב.
לא, אבל הוא יוצא בבקבוק של הכוס השני.
פתאום, שלא ידעת עליו. הרי ברגע שידעת עליו, אתה כבר לא מברך אותו אמיתי. אז אתה יודע על זה.
אם ידעת
באופן כללי שיש לו בקבוק.
ואם ידעת באופן כללי שיש לו בקבוק, אתה כבר לא מברך.
אפילו שלא קרת את הטעם לפני.
שלא מה?
שלא קרת את הטעם של היין, כאילו לדעת אם הוא משובח יותר או
משובח. לא, ברגע שידעת שיש לך יין, כבר אין אותו אמיתי, ואותו אמיתי זה על החידוש. הגיע עוד יין חדש. הלאה, סעיף י"ב, יוצאים ביין מבושל ובקונדיטון. כאן יש סוגיה, יש סוגיה. לגבי יין מבושל, יש מבוכה. השולחן ערוך פסק שיין מבושל יוצאים מדי חובה, כי הוא ראה שזה מחלוקת הרמב״ם והראש. הרמב״ם כידוע אומר שיין מבושל ברכים עליו שהכל. ויש אומרים בדעת הרמב״ם שמחרים על הבורא פרי הגפן, אבל לא יוצאים בו ידי חובת קידוש ביין מבושל. זה לא יין
מבושל, הכוונה מפוסטר.
רגע, שנייה, מבושל אנחנו מדברים. יין מבושל של פעם היו מבשלים אותו. למה היו עושים את זה שמבשלים את היין? כנראה זה השומר עליו, נכון שמואל? כנראה זה השומר עליו. אז יין מבושל לפי הרמב״ם זה שהכל,
לא בשביל הברית של הגויים כאלה של מבושל?
אולי גם זה. ואז אומר עוד פעם, השכן ארוך, הבית יוסף, אנחנו נמצאים עכשיו בסימן, מדברים על הסימנים של, של היין, זה נמצא ביין הקידוש, זה ברש עין ג', אז הוא כותב, אולי רש עין א', שיש מחלוקת רמב״ם. הרמב״ם אומר שביין מבושל לא יוצאים מדי חובה, והראש אומר שיוצאים מדי חובה, והרבה הסכימו עם הראש, הלכה כמו הראש, ופוסק בשכן ארוך בכל המקומות שיין מבושל יוצאים עליו בורא פרי גפן. הבעיה היא שמצאו שעריף, אומר כמו הרמב״ם. אבל הריף הזה לא היה לפני השולחן ערוך, ואז יש לנו שני עמודי הוראה. כבר הרב עובדיה דן בעניין הזה, ואני לא הבנתי באמת למה הוא אומר להישאר כמו השולחן ערוך. לא הבנתי. לא הבנתי. והרב יעקב יוסף חלק על אבא שלו, ואמר שיין מבושל זה שהכל. כי השולחן ערוך לא ראה את הריף, אם היה רואה את הריף, היה פוסק זה שהכל. כך פסק הרב יעקב יוסף. אבל אנחנו בזכות אילן הביטבול העינן סידרנו את העניין, כי כל הנחת היסוד של גם הרב עובדיה גם הרב יעקב יוסף זה שיש להשוות בין יין מבושל ליין מפוסטר. אמר אילן הביטבול, זה נכון עד לפני תקופה קצרה, שינו את שיטת הפיסטור, והיום גם ינן מומחה לא חש שהיין מפוסטר. למה זה חשוב? כי הנקודה של יין מבושל הוא מהרמב״ם שהוא נגרע, הוא ירד ממדרגתו. יין מבושל הוא פחות חשוב, פחות איכותי, אבל יין מפוסטר אין לו שום בעיה. הוא אומר שאתה לא יכול להבדיל. עכשיו אני אומר שהיא תורה עכשיו בעיה לגבי מגע גוי ביין מפוסטר. אני רואה בזה בעיה גדולה מאוד. ברגע שאין את המפוסטרים
אפשר כאילו לשחק שני כיוונים, או שזה הגפן ואז מגע גוי,
כך בפשטות. אני יודע שהרב עובדיה אמר אחרת, אבל זה לא מובן. כל כך, ואני חושב שצריך להחמיר בדבר הזה מאוד, בפסטור של זמננו, שאומר...
45.
לא, זה לא הנקודה של המעלות. הנקודה היא שהצליחו לפתח שיטה כזאת, שאתה לא מרגיש את הפסטור. מבחינתך יין מפוסטר, יין לא מפוסטר, זה אותו דבר. אני, יש לי כולה אחרת, איפה הבעיה? אם אדם שותה עם גוי, זה לא בעיה. אדם לא רוצה שיקלו לשתות עם גוי. מה, יבוא לסי אמריקה, נשתה איתו יין? לא, זה לא יכול להיות. זה לא מפריע לאנשים. מה מפריע לאנשים? מפריע שלפעמים יש לך אורח שמתארך אצלך לשבת, או בן משפחה, והוא לא שומר שבת. זה מה שמפריע. אז צריך לזכור שיש משנה ברורה מאוד חשוב בהלכות עירובין. משנה ברורה אומר שהיא מחלל שבת לא עושה יין, לא פוסל את היין, לא עושה את היין לסתם ינם. צריך לזכור את הדבר הזה. מחלל שבת לא פוסל יין, רק מחלל שבת בפרסיה. אתם שומעים? אבל השלם, מה זה פרסיה? מה זה פרסיה? המשנה ברורה אמר כלל מאוד מעניין. הנקודה של הפרסיה זה החוצפה. מחלל שבת גזרו עליו שהוא יהיה כמו גוי, מחלל שבת בפרסיה. איך אתה מזלזל בתורה ומחלל שבת בפרסיה? אני זוכר שרבי שלום, אתמול היה היורצייט שלו, אז רבי שלום אמר לי ש היה לו מוזר כשהוא הגיע לארץ, הוא ראה שאנשים מעשנים ברחובות. אף פעם הוא לא ראה אדם מעשן ברחובות. כן, בשבת כל האנשים הולכים, המעשנים הולכים היד מאחורה. כן, כשפוגשים את הרב, אז פתאום היד שלהם נצמדת אחורנית, המחלל לשבת. אז מה זה אומר? מה זה אומר?
שלא בפרס.
לא, הוא מוכן לחלל שלו לפרס, רק אם הפרס נראית כמותו. על זה אמר המשנה ברורה, זה לא נקרא. זה לא נקרא. חלל שבת פרסיה, זה בפרסיה של אנשים שומרי שבת. ואם לא נעים לו, ואז רב שלמה זלמן ארבך כבר הוסיף לומר יותר מזה, כי מה קורה אם הוא רואה אנשים דתיים, אומר אלה כיפות סרוגות, לא נורא. אבל אם הוא רואה חצי רק כמו רב, כיפות סרוגות בכל מקרה לא מקיים את כל המצוות, בוחרים מצוות. אבל אם הוא רואה אחד שירה כמו רב, והוא מתבש בפניו לחלל שבת, אז זה כבר לא, זה כבר לא הזילותה. עוד פעם, חשוב להדגיש את הדבר הזה. זה שאמרת שהמחלל שבת הוא כמו גוי, הרי אחד שאוכל חמץ בפסח, חס ושלום, הוא עושה את היין ליין נסך? לא. הוא יהודי. מה זה? כן. כן, כי מחלל שבת פרש, השבת זה זכר מעשה בראשית, הוא כופר מעשה בראשית, וזה שהוא עושה את זה בפרסיה, זה משהו נורא.
אתה לא מצליח לדאוג כשנשבע? אין לו מושג מה הוא עושה?
זה עוד שאלה, רגע, רק שנייה, זה עוד שאלה, זה כתוב בשו"ת בניין ציון, חלק א' סימן כ"ב, שאנשים שהורגלו בחילול שבת, אבל זה כבר לא עושים את היין נסך. אבל אנחנו עכשיו אומרים בלי הסברה הזאת, כי הוא כותב שהסברה הזאת לא ברורה לו. אנחנו אומרים בלי הסברה הזאת. חילול שבת זה החוצפה שיש בדבר, הזילותה שיש בדבר. ואם כשהוא רואה את הרב הוא לא מחלל שבת, זה כבר מוריד אותו. אז אני אומר שיש הרבה אנשים כאלה מסורתיים, כן, שמתארחים והם אולי מחלל שבת, אבל לא נעים להם. היה לי פעם סיפור עם, הלכתי עם אשתי ברחוב, לפני הרבה שנים, הלכתי עם אשתי ברחוב, והיא אומרת לי, תראה מה קרה פה. הייתה פה אישה, הייתה לבושה לא צנוע, אני לא שמתי לב לזה, הייתה לבושה לא צנוע, היא ראתה אותך, התכסתה. היא לא יודעת מי אני אפילו, זה לא היה בהר חומה. אז מה זה אומר? שהיא יצאה מכלל מחלל שבת פרסיה, יש לה בושה. ואני, היה לי פעם אחד סיפור עם יהודי אחד מהשכונה, מסכן, שהוא מתפלל בכלל, אני אספר את זה, אחד שהיה מתפלל בכלל מבתי הכנסת בשכונה. הוא מגדיר את עצמו לא דתי. ופעם אחת יצאתי מהבית בשבע, קמתי מוקדם בשבת בשבע, הלכתי ללמוד. פתאום אני רואה אותו נוסע ברחוב. נוסע, הוא כמעט עשה תאונה. זאת אומרת, מה בעצם היה? הוא בא לבית הכנסת. לא פה, בית הכנסת אחר, הוא בא לבית הכנסת. הוא לא רואה את עצמו בתור דתי, אבל הוא לאט לאט מתקרב. גם כשהוא צריך לנסוע בשבת, לא נעים לו שיראו אותו. אז הוא יוצא בשבע בבוקר, מתניע, נוסע. הוא ראה אותי, הוא כמעט עשה תאונה. אבל אדם מסכן, אני השתדלתי לא להסתכל. אז אני אומר, הוא לא מחלש על פרסיה, היהודי הזה. למרות שאירו אותו הרבה אנשים, אבל הוא מניח שמי שראה אותו הוא מחלל שבת כמוהו. אז זאת הקולה שיש לי, בקיצור, זאת הקולה שיש לי.
איך לדעת כשיושבים אנשים מאומה?
אתה מכיר אותו? שלום עליכם. אתה מכיר אותה? אני אומר עוד פעם, איפה הבעיה של המגע מחלל שבת ביין נוצרת? בעצם במשפחה, בדרך כלל זה ככה, האנשים האלה מתביישים. אנחנו לא שותים יין עם גויים, לא שותים. זהו רבותיי, זה לגבי היין מבושל. אז אני מסביר את שתתי בנושא הזה לגבי היין המבושל. הלאה, עוד יין שיש פה זה הקונדיטון. ואם אתם זוכרים לגבי הקונדיטון, היינו פלפול גדול שיש הבדל בין קונדיטון לבין מזוג. במזוג צריך להיות חצי יין, חצי מים, אבל בקונדיטון אפשר פחות. אפשר פחות, וזה קשור להרבה דברים מעניינים שדיברנו על זה, ואולי לכן להכשיר את העינות של הבדץ. סעיף י' ג', למדנו את השנה שבה, אני חוזר מהר, אפילו אני המתפרס מן הצדקה, עם קום לבושו, ילווה או הזכיר עצמו, שיהיה יין לארבע כוסות. יש פה הלכה מאוד מחודשת. אדם שאין לו כלום, צריך ללוות כסף בשביל ארבע כוסות. השאלה היא כזאת, האם אדם שאין לו כסף צריך ללוות כסף כדי לקנות תפילין? מה אתם פוסקים? כן, כתוב שלא. כתוב שלא. אדם אין לו כסף, האם צריך לקנות, ללוות כסף כדי לקנות אתרוג? כתוב מפורש שלא. גמרא מפורשת. הגמרא אומרת ככה, במסכת בבא קמא בדף ט', גמרא אומרת, במצווה, כן, גמרא אומרת, במצווה עד שליש. שואלת הגמרא, מה היא במצווה עד שליש? היא לימה, די מתרמה למצווה, יאיב, תלתה עם המוני, זאת אומרת שאם יש מצווה צריך לתת שליש ממונו. שואלת הגמרא, אילו מתרמה לתלת המצוות יאיב כולם המוני, זאת אומרת אם בשלוש מצוות, מה כתוב בגמרא? מה כתוב בגמרא? שאדם לא צריך לתת שליש מהכסף בשביל מצווה. ולכן הגמרא חוזרת בה ואומרת פירוש אחר, שליש לא צריך לתת. מה, אז כמה, כן, אז זה דנים. אבל שליש מפורש כתוב בגמרא, שליש מהכסף לא צריך לתת בשביל לקיים מצוות. למה? כי זה נקרא, רגע, שלא נתבלבל, לעבור עבירה אסור. אם אומרים לאדם, או שניקח ממך את כל המונחה, או שתעבור עבירה אסור. אבל אם אומרים לאדם, אם אדם צריך בשביל לקנות תפילין לבזבז שליש מהממון שלו, הוא לא חייב. אבל פה אנחנו מוצאים שבשביל ארבע כוסות, זה מצוות דורייתא או דרבנן? מצוות דרבנן, אדם צריך ללוות כסף.
גם בחנוכה?
גם בחנוכה, בשביל הדלקת נרות חנוכה. מפה למדו את חנוכה. זה כתוב במשנה. כי כתוב במשנה, הרבה פסחים וכולי, ולא יפחתו לו פחות מארבע כוסות. מה זה לא יפחתו פה? לא יפחתו לו. זה גבאי צדקה. שלא יפחתו לו מארבע כוסות. מה יוצא? שאני עמיד פרנס מן הצדקה, צריכים לדאוג לו לארבע כוסות. למה לא צריכים לדאוג לו לתפילין? פה אתה רואה שארבע כוסות זה יותר חשוב אפילו מתפילין. למרות שזה דין דרבנן. מה התשובה? שפרסום הנס יותר חשוב לנו אפילו מצוות דאורייתא. כך אומר המשנה ברורה בהלכות חנוכה. פרסום הנס יותר חשוב לנו אפילו מצוות דאורייתא. וחכמים חייבו את זה עוד יותר. יש מקום להאריך בדברים רוחניים שיש לנו פה נס של הצלה כלל ישראלית, ודם לא יכול לפרוש מן הציבור. זה שונה, אז זה קשור להרבה סוגיות חשובות שאנחנו מתעסקים בהן, שיכול להיות שיש מצווה שהיא דרבנן, אבל המצווה הזאת היא נוגעת להלל ושבח לקדוש ברוך הוא על הגאולה. אתה לא יכול להשתמט מהמצווה הזו. סעיף י' ד', גם הנשים חייבות בארבע כסות, ובכל מצוות הנהגות באותו לילה. גם זה לצערנו הרב דבר שנשים לא יודעים, וחושבים שנשים לא חייבות, ולכן אני סידרתי את השיעור הנמוך יותר, כדי שגם נשים יוכלו לקיים את זה. אולי אני אחזור על זה בסעודות השבת.
חייבת רביעית?
86. אז עוד פעם, כמה זה רביעית? תזכרו את הדבר הזה. רביעית.
קוס פלסטיק מ-40. 180.
יש גם מ-40.
כוס, יש...
לא לפי אחד רגילים, לא כלום, רגילות.
רגע, תשמע, קודם כל, אנחנו קיינו כוסות של 90 סמק.
חזרנו לאותו סיפור שעושנה שעברה.
חזרנו 90 סמק. וזה כלום. 90 סמק זה שום דבר.
שוט.
כן, אבל 90 סמק זה הרבה, כי... הרי עיקר הדין שותים רוב רביעית, לא צריך לשתות כל הרביעית, כל רביעית זה למי שקל לו, מי שיכול, זה מצווה מן המובחר, אבל עיקר הדין זה רוב רביעית, זה כלום, אתה שותה כוס של, כן, 45 סמק, מה זה שום דבר, של יין. אם קשה, להשתיתם מצנבים, זה המון, כמה יש פה? 250 סמק?
לא, לא.
כמה יש פה?
יש
180. לא, מה פתאום 180?
יותר
180 זה כוס פלסטיק חד פעמית רגילה, סטנדרטית. זה יותר מזה, יש 250 סמק, תביא רגע, אולי כתוב מאחורה.
הרב, יש מודעה באתר כיפה, שייתכן שהכוסות נהיה נודבקות בעמילן.
כן, זה ברור, צריך לחשוב על פסח, על כל הכוסות נייר, צלחות נייר, ודאי, צריך לחשוב על פסח, זה פשוט. כן, אז רגע רבותיי, בקיצור, גם נשים חייבות, גם הנשים חייבות בכל המצוות של ליל הסדר, וצריכות לשתות רוב רביעית של יין, אם קשה לה יכולה מצנבים.
45, 76.
מה?
46.
כן, רוב רביעית של יין, כפול 4 כוסות, וכזה איתות של המצה, אבל צריך לשאר לאנשים לפי השיעור כזה, ייתכן נמוך שיכול לעשות את זה, זה לא הרבה, זה כלום. באמת זה לא הרבה. בסך הכל, הבעיה שלנו שאנחנו מחמירים ואוכלים יותר מדי, ואני ראיתי שכשאוכלים יותר מדי, זה רק הצדיק של המשפחה אוכל יותר מדי. הבינוניים והרשעים אוכלים פחות מדי, וזאת בעיה. סעיף תדבב. תינוקות שהגיעו לחינוך, מצווה ליתן לכל אחד כוסה לפניו. הלשון הזאת של המרן היא בעייתית, היא לא מובנת. למה? כי לכאורה, תינוק שהגיע לחינוך חייב לכל המצוות. אז זה צריך להיות כתוב, תינוקות שהגיעו לחינוך חובה לתת לכל אחד כוסה לפניו. למה כתוב מצווה לתת לכל אחד? אומר המשנה ברורה, מצווה, סעיף קטן מבב, אבל אינו הרי זה נוגע באופן מהותי לסדר. הרי אם היית אומר שחובה לתינוקות לשתות 4 כוסות, היית צריך לשאיר אותו עד סוף הסדר. הרי כוס שלישית ורביעית זה רק אחרי ברכת המזון.
אין מצב שאדם אין לו זמן מרביץ 4 כוסות אחד אחר השנייה.
הגמרא אומרת שטען בזה אחר זה לא יצא ידי חובה, אז צריך לעשות הפסק ביניהם. בקיצור, אתם רואים שכתוב פה, המשנה ברורה אומר שלגבי ילדים זה מצווה, אבל זה לא מעכב. נפקא מינה, אם הילד אומר לך, אני עייף. החזקת אותו עד המגיד שישאל את הקושיות, וזה שולחן עורך. אחרי שולחן עורך, האשכנזים יש להם את הסיפור הזה עם האפיקומן. מנהג בלתי חינוכי. האשכנזים יש להם מנהג לא חינוכי, מחנכים את הילדים לגנוב אפיקומן. מה זה? אסור לגנוב. גם בלעשה אסור לגנוב. נכון. אנחנו לא מכירים, יש מנהג של האשכנזים שהאבי המשפחה מחביא את האפיקומן והילדים הולכים לחפש אותו, ומי שמוצא אותו לא מחזיר לאבא את האפיקומן עד שהוא
מבטיח לו
אופניים או היום זה אייפד, עד שהוא לא נותן לו
קורא אותו.
זה מנהג אשכנזים, ואנחנו כיוון שאשתי אשכנזי, אז יש לי בעיה עם הדבר הזה, אז אני אומר לילדים שאני נגד אפיקומן, אבל אם בכל מקרה משגעים אותי אז אני נותן להם מצאה אחרת, לא אפיקומן. אפיקומן
הוא יעקב פרץ אומר שהם גונבים לו, סיפר את זה בשיעור שלו שהם ישמעו אותו, אומר לי אני אתן לך את האפיקומן בתנאי שתביא כך וכך.
לא, את האפיקומן, קהילות הספרדים שמים את האפיקומן מתחת למפה, כי שמו כן, הוא צפון. הוא צפון, וכך על פי הקבלה, ולא לשנות מהדבר הזה. אז האשכנזים יש את המנהג של הגניבה. לא, למה הזכרתי את זה? כי לפי גניבת האפיקומן, הילד מחכה עד הצפון, שיאכלו את האפיקומן, אז הוא מחזיק מעמד. אבל אם אתה, אין מנהג גניבת האפיקומן, אז הוא אחרי שולחן עורך, הולך לישון, אבל הוא לא שותה 4 כוסות, מותר או לא?
הוא מכיר את המנהג של הילדים הולכת לישון.
תלוי כמה אתה מעריך בדברי תורה. זה שמואל עד שתיים בלילה הזה. מה? אבל עד חצות, חצות אוכלים את האפיקומן.
בשנה ודאי לא. בשנה? ודאי לא.
מה זה בשנה?
אנחנו אצל חמותים עם משה.
אז הוא עושה כמו הרב אליהו זיני?
לא יודע, אולי ליפל בנת. אולי.
ומה עושה כל הלילה?
לדבר, מדבר, ספר. בשנה? ודאי לא.
איך עושים נגד השכוח? אני לא מבין את זה. איך עושים נגד השכוח? נכון. אבל הרב צוקרמן, אין לו שכן ארוך, אנחנו ספרדים, איך אתה עושה נגד השכן ארוך? הוא אשכנזי, הרב צוקרמן.
לא אומרים לפעמים יש מנהג נגד השכן ארוך.
זה לא מנהג דבר השכן ארוך, הם המציאו את זה. אז בוא נכון.
איזה מנהג?
שהרב אליהו זיני חידש לאכול את האפיקומן אחרי חצות. כתובו שכן ארוך לא לעשות את זה. טוב, אני דיברתי על זה לפני שנתיים בשבת הגדול, אתה זוכר? שכחת.
אבל משה יהיה פה, הרב יכול לדבר.
טוב, אז רבותיי, לגבי התינוקות שהגיעו לחינוך, אתם רואים פה במשנה ברורה שמדקדק מלשון מרן, שזה מצווה, אבל זה לא חובה. ועוד דבר, רגע, יש עוד דבר, תראו בסעיף קטן עם זין, שהקטן לא צריך לשתות רוב עברית רק אם לא לוגמיו שלו. זה מה שצריך לחנך את הקטן, שאם עליך ציפה, זה לא כל כך הרבה. שנייה, יהושע, נקרא את הסעיף האחרון פה. הסעיף האחרון אני נבוך כל שנה. זו גמרא מפורשת שאומרת, מצווה לחלק לתינוקות כליות ואגוזים כדי שירו שנוי וישאלו. אז אני כל שנה מדבר על זה, אבל בפועל, מה מחלקים לתינוקות שירו שינוי? יש לכם עצה?
כל השנה מחכנו.
זהו, מה?
לא, זה שינוי, לא נותנים ממתקים בתור הארוחה.
איזה ממתקים? איזה ממתקים? הרי חלבי אתה לא יכול לתת, אתה לא יכול לתת שוקולד.
צ'יפסים.
צ'יפס, איזה. אבל זה לא מושך את הלב, מה במבה?
של קדניות, יש כאלה שכן.
אבל במבה זה לא מושך את הלב, זה לא מה זה במבה, מה בלב? אם היית מחלק אגוזים קטנים, או משהו כזה טוב. מה לחלק? אני...
זה תלוי באיזה
משכחה. זה מצווה אפילו, זה לא נהוג.
זה כדי שישאלו. מצווה לעשות את זה. אז למה, מה עושים? יהושע, אתה ראית פעם דבר כזה שמישהו עשה?
אצלי בוחלות.
למה לחלבי דווקא?
אבל יש לך כלי סדר בשרי על השולחן.
נגיד, הכלי סדר, הכלי אוכל לא על השולחן.
זה לא בשולחן, אתה עושה עכשיו קידוש.
יש רק
הקוס, בסדר, זה לא נורמלי.
הקוס זה קטן.
אז מה עושים? יוני, מה אתה מציע למשוך את תשומת לב הילדים במה?
לחלק את זה בצורה מוזרה.
אבל מה לתת להם?
כל הגומי.
הביא כליות ואגוזים. זה פפושדו?
זה אנגל כשר לפסח. שאלתי את הגוי במקולת השבוע, האם הלחם הגיע כשר לפסח? אמר לי כן. אמר לי הכל כשר לפסח.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות.
הרב, אשתי לא ויתרה, אמרתי לה, אמרו לו להביא חמץ.
למה אני יודע, לא יש עוד מקיון של פסח?
השבוע הבאנו סודם.
לא יודע.
יש איזה גבר בערב לפני שהחמץ יפריע פה למישהו.
מה, ויהיה חמץ כל מקום בשבת פה?
הרב. לא קשור לנושא, אני רוצה לשאול שאלה מבחינת מנהג. אצלנו, הבכורות מסתכלים על הביצה בערב, אוכלים אותה למחרת. אני ראיתי אצל משפחה של אשתי, הסבא היה אוכל את הביצה בערב. והוא אומר, זה זכר לקורבן פסח, זה לא הבנתי איך פעם.
מה זה? לא קורבן חגיגה?
קורבן
חגיגה.
תפתח בסימן תפיים וו. אומר השולחן ערוך, מקום שנהגו לאכול צלי בלי פסחים אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלים. גזרה שהם אמרו בשר פסחו. ובכל מקום אסור לאכול צלי צלוי כולו כחד בלילה זה, לפני שנראה כאוכל קודשים בחוץ. סעיף ב', אפילו בשר עגל ועוף, כל דבר שטעון שחיטה, אסור לאכול צלי במקום שנהגו שלא לאכול צלי. עכשיו תראה בשנה ברורה סעיף קטן י' א', לא, פשוט תדלגו. ומה שאין אוכלין הזרוע, לפי שאותים עושים אותו צלי, כמו שכתב בסימן תפיים ג', הזרוע היא צלויה. זה הסעיף שאנחנו הולכים ללמוד עוד מעט. אז בקיצור, הזרוע היא צלויה, זה חלק מקורבן פסח. יש מנהגים, יש נוהגים לא לאכול צלי בליל הסדר, כדי שלא תגיד שזה קורבן פסח. אז זהו. אז יש כאלה נוהגים לאכול צלי, יש כאלה שלא אוכלים צלי.
דיברתי על
הביצה. גם את הביצה לא אוכלים?
אנחנו לא, הבכורות לא אוכלים את הביצה בערב אלא בבוקר. בצנעה. ככה אני זוכר בבית, ככה אני עושה. לא אוכלים אותה בשולחן.
ביצה זה קורבן חגיגי?
כן, ביצה אין שום בעיה לאכול.
סבא של אשתי אוכל אותה בערב פסח.
ביצה אין שום, תראה בדוקדק במשנה ברורה, תסתכל בסעיף קטן י"א. הוא מדבר על הביצה, הוא אומר מה שאין אוכלים הזרוע לפי שעושים את הצלי, ולפי זה נראה דיידר לאכול גם בליל ראשון אותה ביצה שעל הקערה. כן, זה משנה ברורה אומר, את הביצה לאכול, את הזרוע לא לאכול.
זה אף פעם לא הבנתי את זה ולא...
לא, אבל אין שום בעיה, הרי הביצה היא זכר לקורבן חגיגה.
אנחנו אוכלים את הביצה בבוקר, הבכורות אוכלים אותה בבוקר.
אני בכור ואותי חינכו לאכול את הביצה במוצאי פסח, ככה אני הייתי אוכל מוצאי פסח. אני יודע, ביחד עם הזרוע הייתי אוכל אותה במוצאי פסח, ככה לימדו אותי. כי
מוצאי פסח מוצאי
לא, זה מנהג, אבל משהו נפלא המנהג הזה, כי זה אומר שלעתיד לבוא העבודה תחזור לבכורות. הרי
אבל למה בסוף הפסח?
כן, זה הרחקה לכאורה, הפסח כבר פסול ביום. העיקרון הוא, מי שאוכל ביום אומר פסח אינו נאכל אלא בלילה, נכון? ככה אומרים. אז אם זה ביום זה כבר לא פסח, אז לכן אוכלים ביום. אבל מי שאוכל בלילה אומר אל תסתבך, אל תאכל בכלל. אבל הרי אתה מדבר למנהג שהבכור אוכל הבכור, רק הבכור.
אז אשכנזים כולם,
כולם אוכלים, יפה, אבל אצל יהודי מרוקו רק הבכור אוכל את הביצה. וזה דבר נפלא, כי השאלה היא לעתיד לבוא, כתוב במדרשים שתחזור העבודה לבכורות, אז הבכור כבר עצמו רואה את עצמו ככהן מעכשיו, ולכן נותנים לבכור לאכול את הזרוע ואת את הביצה. יפה מאוד. מתנות
כהונה.
מה?
בתור מתנות כהונה.
לא מתנות כהונה, כן, בסדר, מתנות כהונה. זה הרי החגיגה זה שלמים, זה בשלמים יש, הכהן אוכל. בפסח הוא לא אוכל. פסח נחלה בעלים. זהו. רבותיי, אנחנו בעצם בחזרה, סעיף סימן תפיין ג' סעיף ד'. אנחנו למדנו את תפיין ג' סעיף ד'. אני אומר לך, אנחנו למדנו את כל זה. בוא נדבר על הסדר של הקערה. תפיין ג' סעיף ד'. היום בכל האגדות יש ציור, כל האגדות יש ציור של הסדר של הקערה. בכל האגדות יש ציור, נכון?
הוא לא תואם לנו. בכל...
הציור הזה לקוח מדברי הארי הקדוש, וכאן אנחנו נראה שמרן לא סובר כמו הארי הקדוש. בואו נראה את הסדר של מרן והארי הקדוש. אומר מרן תפן ג' ד', מביאים לפני בעל הבית קערה שיש בה שלוש מצות ומרור וחרוסת וקרפס וירק אחר וחומץ עומי מלח ושני תבשילים, אחד זרע פסח, אחד זרע חגיגה, נגעו בשר ובצר. מה הסדר? תפיים ג' ד'. מה הסדר? הוא לא אומר.
לא משנה מה הסדר.
הוא לא אומר מה הסדר. הרי מה אומר? יסדר רק הערה לפניו בעניין שאינו צריך לעבור על המצוות. דיינו הקרפס יהיה למעלה, החומץ סמוך לו יותר מן המצה, המצות יותר מן המרור והחרוסת, הם יהיו יותר גרועים לבשר וביצה. הרי מה אמרת זה לפי הסדר של השימוש, אבל גם על זה יש חולקים, בגלל שיש כלל אין מעבירים למצוות, מצווה הבאה לידך אל תדחה אותה, אבל באמת הקרפס זה מצווה?
לא, מנהג
זה רק כדי שהתינוקות ישאלו. אז לא בטוח בכלל שיש סדר.
אז זה לא הכוונה הרבה ברכות, כאילו דמר מול שהכל של הבשר.
בוא, לפי הסדר שאין הסדר.
הקרפה עם הקומות היא מבלבלת. המצות למטה. מכיר הרב? המגש המודרני שלמעלה את כל הסימנים והמצות בכל קומה.
לא מלמעלה, מסביב. מסביב, זה מקיף אותו. לא על המצות.
לא. מעל המגש, על המגש יש כל הסימנים פרט למצות. המצות למטה. והן מכוסות בבד.
לא מובן.
ככה מוכרים אותו בכל מקום.
תראו במשנה ברורה סימן קטן כבב, והם יהיו קרובים. יש שכתבו שאין להקפיד על בשר וביצה אם יצטרך דלג עליהם, כיוון שנה מצווה אל הזכר באלמה. בשר וביצה זה לא ממש מצווה, וגם על מרור וחרוסת אפשר לדעת שכן מעבירים. למה על המרור והחרוסת לא שייך אין מעבירים? בגלל שהמצה היא דאורייתא. בקיצור, המשנה ברורה אומר שלא חשוב הסדר, שמים. ככה אתה זוכר?
לא, ממש לא.
יש לך סדר?
אבא שלי על אבא שלום עשה פסח שנה לפני פטירה, הוא ראה את זה, הוא אמר לי, ואמא שלי סדרה אחרת. יש לי את המגש הזה שקניתי במאה שער, עם שלושת המצות למטה, והזה.
תראו, הסדר של הארי נמצא בבאר היטב. תראו, בבאר היטב, סעיף קטן ח'. סדר הקערה של הארי ז"ל, מועתק מספר עץ החיים. אז אתם רואים, כל זה הארי הקדוש. כמובן שזה טוב, אבל... וזה לשונו. סדר הקערה של השמורות יהיה כסדר הזה. והוא, שתיקח שלוש מצות שמורות, תניח כהן למעלה אחר רב לוי ולמת אמינו הישראל, שהם כנגד מוכין דה בעילה. כלומר, זה... זה קטר חומר בינה. אחר כך תיקח מרור, קרפס וחרוסת, ושני מיני תבשיל, זרוע של תלצו וצמב, אז יש בו חמישה דברים, כן? מרור, קרפס, חרוסת, זרוע וביצה. תניח אלו החמישה דברים למעלה על השלוש מצות. איך? דהיינו, זרוע שייחס בימין שלך, ביצה בשמאל, מרור באמצע, חרוסת ימינה מתחת לזרוע, קרפס שמאלה תחת הזרוע.
במצות?
אני לא יודע אם זה ממש מתחת, הכנה להקיף את זה.
למצות כמה רוצות מתחת?
הכנה להקיף את זה, לא הכנה מתחת, להקיף את זה. ואחר כך תיקח חזרת ותניח למטה מן המאור בקו האמצעי שהוא כנגד היסוד. הוא כדי לעשות אחר כך חיכה עם החזרת. הקערי המלכות הרי יהיו צפירות וחמד, שני מזה הסדר. עוד פעם, יש, הארי אומר שיש 10 פריטים. 3 מצות זה קטר חומה בינה. אחר כך יש לנו הזרוע והביצה, זה חסד וגבורה. אחר כך יש לנו את המרור והחרוסת, זה תפארת ונצח. אחר כך הקרפס, זה למטה זה הוד. אחר כך שמאלי, כן, אחר כך למטה עוד פעם החזרת של הכורך, זה היסוד, והעשירי זה הקערה עצמה שהיא אז זהו, הרי יש פה דבר שאנשים באמת לא יודעים מה איך להתמודד עם זה, שהרי מדבר על מרור וחזרת. מה משמע?
שיש גם את זה, גם את זה, שניים.
אבל אנחנו יודעים שאנחנו עושים את הכורך עם מרור. אז מה התכוון הרי? מרור וחזרת. זה לא ברור. אז מה הוא התכוון לעשות את הכורך עם חרן? כלומר, מרור עם חסה ואת הכורך עם החרן, זה לא ברור. בדרך כלל מה שעושים הספרדים, שמים פעמיים חסה. חסה של המרור וחסה של הכורך, כן. מה אתה יודע עם בית אבא יהושע? ככה, בצורה הזו. זה בסדר.
למה משתמשים במצב באמצע בשביל האפיקומן?
המצה האמצעית של האפיקומן.
כן, כן. למה דווקא האמצעית?
זה בגלל שה... רגע, זה הולך ככה.
לא.
זה הולך ככה. יש לך בעצם שלוש מצות. מצה אחת היא מצה של ברכת המוציא.
כן.
המצה האמצעית, השנייה, היא מצה שבורה, שהיא... בעצם המצה של מצוות אחרת מצה, כי מצה צריכה להיות דרך עניות, ואני מצה פרוסה.
אבל אם אפשר לעשות את זה במצה הראשונה, למה לא לעשות במצה הראשונה?
למה אתה חותך את
הראשונה? למה לא לחתור לראשונה עם זה? למה הבעיה?
זה נכון. זאת אומרת, השאלה, היה אפשר להחליט שה... כן, אבל הבעיה שאתה מברך המוציא קודם, ואחרי זה על אכילת מצה. ואז אתה, השאלה שאתה שואל היא שאלה של הבור הלכה שנשאר עליה בלי תשובה. מרן השולחן ערוך פוסק שצריך לקחת זית אחד למוציא וזית אחד למצה. למה? שמואל שואל למה? למה? והבור הלכה לא מתרץ את זה בעצם. ומרן העתיק את זה מהראש. והראש העתיק את זה לא יודעים מאיפה, כי זה לא כתוב בש"ס. ככה ראש כותב, לא יודעים איפה. ואומרים שצריך לחוש שני זיתות, אחד שמוציא, אחד שמצא, ואף אחד לא יודע למה.
כלומר שאומרים שהם כלולים אחד בתוך השני?
מה, הביאור הלכה מציע הצעה כזאת, אבל זה נגד השולחן ערוך. טוב, זה נמצא בסימן אחר. זהו. אנחנו, מה נעשה? אני חושב שאנחנו כבר למדנו את הדברים האלה. שמואל, אתה, שנה הבאה, תבדוק לנו מאיפה להתחיל, בסדר? שלושן רבות. לימוד ותורות.
אני חושב שזה טוב.